שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד א' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, השיעור יהיה היום 14 וחצי דקות. לפני שני דפים התחלנו לדבר על האיסור של יין נסך, אתמול עשינו הפסקה קלה ועברנו לנושא של יין מגולה, ועכשיו אנחנו שוב חוזרים לנושא העיקרי שזה כאמור יין נסך. עכשיו נקדים שהיום נראה בנושא הזה של יין נסך ארבע סוגיות. בסוגיה הראשונה נזכור שוב את שלושת הרמות של האיסור של יין נסך ונראה מה הדינים של כל רמה. בסוגיה השנייה נתמקד ברמה השלישית של האיסור, עוד מעט נזכיר מהי. בסוגיה השלישית נדבר על חשש יין נסך אצל קוטים, ובסוגיה הרביעית נדבר על שחר. זאת הסקירה של מה שנראה היום, ועכשיו נתחיל. אז כאמור, הסוגיה הראשונה מתחילה שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, והיא בעצם המקור לסקירה שעשינו בהקדמה לשיעור לפני שני דפים על שלושת הרמות של האיסור של יין נסך. אז נחזור קודם על שלושת הרמות שתיארנו אז, ואחרי זה נראה מה הסוגיה כאן מוסיפה על זה. אז הרמה הראשונה זה ממש איסור תורה, שזה יהיה נסך ממש, כלומר שממש ניסחו אותו לעבודה זרה. הרמה השנייה זה גזירה דרבנן על סתם יינם, כלומר כל יין של גוי אנחנו חוששים שם הוא ניסח את זה לעבודה זרה, אמרנו שבעצם הבסיס לאיסור זה משום בנותיהם. והרמה השלישית זה גזירה נוספת על יין של יהודי, שיכולת שהגוי נגע בזה וניסח את זה לעבודה זרה, לכן אסור ליהודי להביא ככה סתם לגוי יין לשמור, כי אולי הגוי יפתח את החבית ויגע ביין וירצה לנסח את היין לעבודה זרה. זאת הרמה השלישית, נחזור עליהם שוב. רמה ראשונה זה יין נסך ממש מהתורה, רמה שנייה זה גזירה דרבנן על סתם יינם של הגויים, ורמה שלישית זה יין של יהודי שמופקד אצל גוי. אז עד כאן התזכורת והסקירה של שלושת הרמות, ועכשיו הדבר הראשון שנראה זה את מה שאמר רב אסי בשם רבי יוחנן בשם רבי יהודה בן בתירא על הדינים של שלושת הרמות כשהוא מתייחס לשני נושאים. הנושא השני זה טומאה, לזה נתייחס רק בקצרה כי זה לא יעסיק אותנו בהמשך הדף, והנושא הראשון שזה העיקר זה מה האיסור בכל רמה. אז קודם כל לגבי טומאה, אומר רבי יהודה בן בתירא שברמה הראשונה שהיא אסורה בהנאה מהתורה, יש גם גזירה דרבנן מיוחדת שהיין נסך הזה מטמא ממש כמו שמת מטמא, כלומר שהוא מטמא גם אדם וכלים, והוא מטמא במסע ואפילו באוהל, כמו שמת מטמא באוהל, והוא מטמא בכזית. זה גזרה דרבנן מיוחדת רק לגבי הרמה הראשונה. לגבי שתי הרמות האחרות אין את הגזרה הזאת, אלא הם כמו כל משקיעים בעולם שיכולים לקבל תומה אם למשל שרץ נוגע בהם. עד כאן לגבי התומה, כאמור כיוון שזה לא הנושא העיקרי לא ניכנס לזה יותר. הדבר השני שאמר רבי יהודה בן בתירא זה לגבי הדינים של שלושת הרמות. היין ברמה הראשונה והשנייה אסורים לא רק בשתייה אלא גם בהנאה. היין ברמה השלישית אסור רק בשתייה אבל מותר בהנאה. וזה בעצם סיימנו את מה שהגדרנו כסוגיה הראשונה, הגענו לסוף השורה השלישית בעמוד א', ועכשיו הסוגיה השנייה שהיא תיקח אותנו כמעט עד סוף עמוד א', היא מתמקדת במשפט האחרון שעכשיו אמרנו בשם רבי יהודה בן בתירא. נזכיר, אמרנו עכשיו שברמה השלישית, כלומר יין שיהודי הפקיד אצל גוי, זה אסור בשתייה אבל מותר בהנאה. ועל זה הגמרא שואלת למה זה אסור רק בשתייה וזה לא אסור גם בהנאה משום חשש החלפה. עכשיו בשביל שנבין את השאלה של הגמרא נזכיר עוד משהו שלמדנו לפני שני דפים שם בדף כ"ט. שם אמרנו שאם יהודי מפקיד יין אצל גוי יש פה בעצם שני חששות. חשש אחד כאמור שקראנו לו הרמה השלישית זה החשש שהגוי ינסח את היין. אבל יש חשש נוסף שהוא קשור לרמה השנייה וזה שהגוי יחליף את היין של היהודי עם יין שלו, למשל עם היין של יהודי קצת טוב יותר, ואז יוצא שהיהודי מקבל בחזרה סתם יינם של גויים שזה אסור ברמה השנייה. אלו שתי החששות כשיהודי מפקיד יין אצל גוי, וראינו שם את רבשי שאמר שבשביל לפתור את החששות צריך שהחבית של היין תהיה חתומה, וכך זה מפחית מאוד את החשש שהגוי יפתח את החבית וינסח את היין או יחליף את היין עם יין שלו. אבל כיוון שסוף סוף גם חותמת אם עוד רוצים אפשר לזייף, אז אומר רב אשי שיש הבדל בין שתי החששות. החשש הראשון, כלומר מה שקראנו הרמה השלישית, זה חשש מאוד גדול שהגוי ירצה לנסח את היין, ולכן לזה לא מספיק חותמת אחת, אלא צריך שתי חותמות בשביל להקשות על הזיוף. לעומת זאת החשש שהגוי יחליף זה חשש יותר נמוך, כי סוף סוף הוא לא מרוויח בזה הרבה, ולכן לזה אמר רב אשי שמספיק חותמת אחת. אז שוב אמרנו שיש שתי חששות, ורב אשי אמר שלחשש של הרמה השלישית צריך שתי חותמות, ולחשש של ההחלפה מספיקה חותמת אחת. זה מה שראינו לפני יומיים, אבל בהמשך נראה שזה בעצם מחלוקת תנאים, ושרבי אליעזר ובר כפרה סוברים שגם לרמה השלישית מספיקה חותמת אחת. חכמים מחמרים כמו רב אשי ואומרים שלזה לא מספיקה חותמת אחת, אבל גם בזה נראה גרסה שיש בזה מחלוקת עד כמה הם מחמרים, שלפי רבי יוחנן מספיקים שתי חותמות, אבל לפי רבי אליעזר בדעת חכמים אפילו שתי חותמות לא מספיקות בשביל לפתור את הרמה השלישית. עד כאן התזכורת וגם קצת הקדמה לדברים שנראה, נחזור על זה שוב ואז נתקדם בגמרא. אמרנו שכשיהודי נותן לגוי יין לשמור יש שני חששות. חשש אחד זה חשש של החלפה, לזה מספיק חותם אחד, זה ברור לפי כולם. חשש שני זה החשש של הרמה השלישית, כלומר שהגוי ינסח את היין, בזה לפי רבי אלעזר ובר כפרה גם כאן מספיק חותם אחד. לפי חכמים ורבי יהודה בן בטרה, לזה לא מספיק חותם אחד, ויש מחלוקת בתוך דעת חכמים האם מספיקים שני חותמות או שאפילו זה לא מספיק. עד כאן ההקדמות, ואנחנו עכשיו חוזרים לגמרא. אמרנו שרבי יהודה בן בטרה אמר שיין שיהודי הפקיד אצל גוי אסור בשתייה ומותר בהנאה. מה הסברה? כי החשש כאן זה החשש של הרמה השלישית שהגוי ינסך את היין, וברמה השלישית רבנן גזרו רק על שתייה ולא על הנאה, כך לפי הבנת הרייבד. אבל שואלת הגמרא, זה נכון אם כל החשש שלנו היה רק שהגוי ינסך את היין. אבל כמו שאמרנו, יש לנו עוד חשש שהגוי גם יחליף את היין של היהודי עם היין שלו. והרי אם הוא יחליף, אז יוצא של היהודי יש יין ברמה השנייה, כלומר סתם יינם של הגויים. והרי סתם יינם של הגויים אסור לא רק בשתייה, אלא גם בהנאה. אז לכן שואלת הגמרא על רבי יהודה בן בטרה, למה הוא אוסר רק בשתייה והוא לא אוסר גם בהנאה, שם הגוי יחליף את היין. זאת הקושייה של הגמרא על רבי יהודה בן בטרה בשורה השלישית בעמוד א', והגמרא מוכיחה שבאמת יש חשש כזה שנקרא חשש החלפה מתחום אחר, ביהודי שנותן פירות לגוי שהוא צריך לחשוש שהגוי החליף עם פירות שלו, ועכשיו הוא צריך לדאוג שאולי הפירות של הגוי היו פירות שביעית או פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, כמובן שזה בהנחה שפירות של גוי בכלל חייבים בשביעית ובתרומות ומעשרות. בכל אופן רואים משם שחייבים לחשוש להחלפה, אז עוד פעם, למה אצלנו רבי יהודה בן בטרה לא חושש להחלפה? עד כאן השאלה. עונה הגמרא, כאן לא מדובר שהוא סתם אסר לו את היין ככה פתוח בלי שום חותם, אלא הגוי ייחד ליין הזה איזושהי פינה בבית, ועשה חותם על היין או נתן את המפתח של החדר ליהודי, זה נקרא חותם אחד, וכמו שהרחנו בהקדמה, בשביל לפתור את החשש של ההחלפה, מספיק חותם אחד. לכן להחלפה אנחנו לא חוששים, אז נשים את החשש של ההחלפה בצד. אבל עכשיו שואלת הגמרא בשורה השישית, אם אתה אומר שיש פה חותם, אז לא רק פתרת את הבעיה של החלפה, אלא גם פתרת את הבעיה של הרמה השלישית. כלומר, את החשש שהגוי ינסך את היין, כי הרי כמו שהקדמנו לפי בר כפרה, חותם אחד מספיק גם לחשש הזה. ואז לפי זה לא מובן למה רבי יהודה בן בטרה אסר את זה אפילו בשתייה, לכאורה צריך להתיר לגמרי, כי הרי יש חותם אחד. על זה עונה רבי זירא, ובעצם גם את זה כבר הקדמנו, שהשאלה כמה חותמות צריך בשביל לפתור את החשש שהגוי ינסך את היין, זה מחלוקת תנאים. רבי אליעזר ואיתו גם בר כפרה סוברים שמספיק חותם אחד, ואז לפי דעתם באמת אם יש חותם אחד יהיה גם מותר לשתות את היין הזה, אבל חכמים ואיתם רבי יהודה בן בטרה סוברים שלרמה השלישית חותם אחד לא מספיק, ולכן אמר רבי יהודה בן בטרה שיהודי שמוסר לגוי יין עם חותם אחד, הוא פתר את חשש ההחלפה, אבל הוא לא פתר את החשש שהגוי ינסך את היין, ולכן היין הזה אסור בשתייה בגלל החשש של הרמה השלישית. אז עד כאן מחלוקת התנאים על הרמה השלישית, האם מספיק חותם אחד או שזה לא מספיק, ועכשיו קצת לפני אמצע עמוד א' נראה כמו מי פסקו האמוראים, אז קודם כל רב חייא בשם רב חיסדא בשם רב, או רב חיסדא בשם זעירי, או רב חיסדא בשם אבא בר חמא, הם פסקו שמקלים כמו רבי אליעזר שמספיק חותם אחד, זה שלב אחד בפסיקה, שלב שני זה מה דעת רבי יוחנן ורבי אלעזר, אז כאן יש שתי גרסאות, לפי גרסה אחת רבי יוחנן הוא כמו רבי אליעזר ורבי אלעזר הוא כמו רבנן, לפי גרסה שנייה שני מחמירים כמו רבנן שחותם אחד לא מספיק, ויש להם מחלוקת האם שני חותמות מספיקים, לפי רבי יוחנן כן, לפי רבי אלעזר לא, ונזכיר שלפני יומיים ראינו גם את דעת רבשי שגם הוא אמר שלא מספיק חותם אחד וששני חותמות כן מספיקים, כלומר כמו מה שאמרנו עכשיו שרבי יוחנן סובר בדעת רבנן. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א' לאמר רבה, סיימנו עם החלק הקשה של הסוגיה ורק נשארנו לנו לברר מה זה בכלל חותם אחד ומה זה שני חותמות, כלומר מה המציאות. אז קודם כל נדגיש שכשאנחנו אומרים חותם זה לאו דווקא דבר שקשה לזייף אותו, אלא עיקר המטרה זה להקשות על הגוי לפתוח את הכלי, להוציא ולהחזיר ושזה יראה כמו שזה היה בלי שישימו לב. אז מה זה חותם אחד? חותם אחד זה כשזה סגור בצורה טובה. למשל בחבית שיש מכסה והמכסה מחובר בטיט, ובנוד מאור זה אומר שיש קשר אחד, זה חותם אחד. חותם בתוך חותם זה שבנוסף לחותם האחד יש עוד דבר שקצת מעכב את הגוי מלפתוח את החבית או את הנוד. בחבית זה יכול להיות שגם חרטו את השם על הטיט, או שהצמידו מלמעלה גם סל הפוך שקצת קשה להוריד אותו ולהחזיר אותו כמו שהוא היה. בנוד זה יכול להיות שהנוד נמצא בעוד כלי מאור כמו דיסקיה וששניהם קשורים, אז יש שני קשרים, וזה דווקא כשהקשר של הכלי הפנימי, כלומר הנוד, הוא לא באותו כיוון של הקשר של הכלי החיצוני, כך שזה קצת יקשה על הגוי לפתוח ולהחזיר, או שגם אם אין דיסקיה, כלומר עוד כלי, אם קשרו את הנוד ואז הכניסו את הקשר פנימה לתוך הנוד עצמו, ואז קשרו עם עוד חוט, והקשר הזה הוא קצת קשר מיוחד, אז גם זה מקשה על הגוי לפתוח, וזה נחשב שני קשרים, וזה נקרא חותם בתוך חותם. ובזה הגענו לשבע שורות מתחתית עמוד א', אנחנו עוברים לסוגיה הבאה שזה קוטים. האם יש בעיה לשתות יין של קוטים? אז אומרת הגמרא שהקוטים עצמם לא נחשדו על יין נסך, לכן לכאורה לא אמורה להיות בעיה, אבל בכל זאת יש בעיה כי הקוטים לא היו מקפידים שגויים לא יגעו להם ביין. אז לכן במקומות שבהם הקוטים גרים סמוך לגויים, אז כן יש לנו בעיה שמה גויים נגעו לקוטים ביין, והברייתא מביאה לזה דוגמאות, למשל הקוטים של עין קושי גרים קרוב לגויים שגרים בבירת סריקה. עכשיו, הברייתא הזאת אומרת שהיו שני שלבים באיסור הזה של יין של קוטים כשיש גויים בסמוך, שבהתחלה אסרו את זה לגמרי כי חשבו שהם לגמרי לא מקפידים שהגויים יגעו, אבל בהמשך אמרו שאם זאת חבית סגורה, גם אם היא לא חתומה, הקוטים כן מקפידים שהגויים לא יגעו, ולכן זה מותר, רק בחבית פתוחה לגמרי זה אסור. זה לפי הברייתא הראשונה, ששוב, אם זאת חבית סגורה, הקוטים כן מקפידים ואז אין בעיה, אבל זה מקשה הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב', מברייתא שאומרת שאם יהודי שולח יין ביד קוטי, אז בשביל שזה יהיה מותר ושלא נחשוש שהקוטי נתן לאיזה גוי לגעת ביין, לא מספיק שהכלי יהיה סגור, אלא ממש צריך אותם. אז לכאורה יש לנו סתירה בין שתי הברייתות. עונה הגמרא, באמת הברייתא השנייה היא העיקרית, כלומר באמת באופן כללי קוטים חשודים שמצנו לגויים לגעת להם ביין, גם כשהחבית סגורה, אלא אם כן יש ממש חותם. מה שהברייתא הראשונה אמרה שמספיק שהחבית סגורה בשביל להתיר ולא צריך חותם, שם מדובר במצב שבו הקוטי מפחד מזה שיהודים רואים אותו, ואם הם יראו שהוא לא מקפיד על זה שגוי נוגע לו ביין, אז אף אחד לא ירצה לקנות אצלו יין יותר. אז כיוון שהוא חושש לפרנסה שלו, אז בחביות סגורות הוא כן מקפיד שגוי לא ייגע, לכן שם מותר. מתי זה המצב שבו הקוטי מפחד שיהודים יראו אותו? אז רבי זיירא אומר שזה בעיר, כלומר שבעיר מותר לקנות מהקוטים ומספיק שזה סגור גם בלי חותם, אבל רבי ירמיה אומר, הרי בשביל להגיע לעיר הוא היה צריך לעבור בדרך ושם אף אחד לא רואה אותו. אז איך אפשר לקנות? לכן רבי ירמיה אומר שהזמן היחיד שאז אפשר לקנות מהקוטים, ולזה הברייתא הראשונה התכוונה, זה דווקא בין הגיטות, כלומר במקום שבו הכינו את היין, שם יש הרבה אנשים, ולכן הקוטים מקפיד שגויים לא ייגעו, ולכן רק שם מותר לקנות מהקוטים, אבל מיד אחר כך, כיוון שכבר אין השגחה, גם מקוטים אסור לקנות. עד כאן הסוגיה של הקוטים, שוב בהתחלה אמרנו שאין בעיה אם זה סגור, הקשנו מברייתא שאמרה שיש בעיה וצריך ממש חותם, וענינו שבאמת יש בעיה, ומה שהברייתא הראשונה אמרה שמותר זה רק שיהודים רואים, רבי זיירא אמר בעיר ורבי ירמיה אמר דווקא בין הגיטות. הסוגיה הבאה והאחרונה שלנו זה לגבי שחר. בשחר אין יין, ובכל זאת חזל אסרו גם שחר של גויים, והגמרא מביאה שתי סיבות למה חזל אסרו את זה. רמי בר חמא אומר שזה אסור משום חתנות, כלומר, זאת בעצם אותה סברה שהבאנו גם על סתם יינם, שאם הגויים והיהודים ישתו ביחד, בין אם זה יין, בין אם זה שחר, הם יהיו חברים טובים מדי, ובסוף יהודים יתחתנו עם גויות, לכן אסרו לא רק יין, אלא גם שחר. זה הסבר הראשון. הסבר השני זה של רב נחמן. הוא אומר שהסיבה היא סיבה בריאותית, כי הוא סובר שהגויים לא מקפידים על מגולה, כמו שגם ראינו אתמול שרב סבר, ולכן כיוון שבשביל להכין את השחר הם יהיו משתמשים במים גלויים, אז יש סכנה בשחר, ולכן אסור לשתות שחר של גויים. אז אלו שתי הסיבות לאסור שחר של גויים, שוב חתנות ומים מגולים, אבל עכשיו באמצע עמוד ב' נראה מוראים שדווקא מתוך הסיבה לאסור הם מוצאים סיבה להתיר, וזה די מבטל את האיסור של שחר של גויים. אז קודם כל רב פאפה ורב חי סוברים שזה משום חתנות, ולכן הם אומרים שאם אתה קונה את השחר מהגוי בצורה כזאת שאתה לא יוצר קשר עם הגוי, אז אין בזה בעיה. ולכן רב פאפה היה קונה שחר מגויים, אבל פשוט לא היה נכנס לחנות, אלא היו מוצאים את זה אליו. רב חי היה מחמיר עוד יותר והיה עושה משלוח לבית, בכל אופן כך לא יצרו קשר עם הגוי, ולכן אין בזה בעיה. עכשיו נעיר שכמובן שהיתר הזה לא להיכנס לחנות זה רק בשחר, אבל בסתם ינם של הגויים זה לא יעזור, כי שם עצמנו את האיסור לחשש ינסך. בכל אופן זה דעת רב פאפה ורב חי שזה משום חתנות. רב לעומת זאת סובר שהאיסור של שחר זה משום מגולה וזה גם כן גורם לו להיתר. הוא אומר שכיוון שבדרך כלל בשחר היו מכניסים ירק שנקרא קשוט, הקשוט הזה מחליש את הערס של הנחשים, ולכן לאדם בריא אין חשש לשתות שחר שיש בו קשוט. אבל רב אומר שהבן שלי רב חייא שהוא אדם חולני, אם הוא ישתה את זה זה כן יזיק לו, לכן לא, זה אסור אפילו שיש קשוט. אז ראינו שתי סיבות לאסור שחר של גויים, אבל מתוכם גם הגענו להיתרים שאם זה מחוץ לחנות או שיש קשוט בשחר אז מותר. עכשיו זה לגבי שחר שאנחנו מניחים שלא מעורב בו יין, אבל אומר רב יוסף בשורה האחרונה בעמוד ב', בחומץ שחר הגויים היו מערבים שמרים של יין ולכן זה אסור מצד סתם יינם, אבל רבשי מגביל את זה, אם זה חומץ כזה שלקחו מהמחסן, זה יושב שם הרבה זמן, אז לא יכול להיות שמעורב בזה שמרים, כי אם היה בזה שמרים זה כבר היה מתקלקל, לכן בזה אין בעיה מעבר לעצם הבעיה של שחר שבזה כאמור די הקלנו. ועכשיו נראה עוד שני דברים קטנים בסוגריים ובזה נסיים. הדבר הראשון מחזיר אותנו לקצת אחרי אמצע עמוד ב', הגמרא שמספרת על רב שמואל בר ביסנה שכשהוא התארח אצל יהודים שלא מקפדים על יין של גויים, הוא גם לא שתה אצלם שחר בשביל שהוא לא יגיע למצב שהוא ישתה אצלם יין. זה דבר ראשון. דבר שני, שמונה שורות מתחתית עמוד ב', כיוון שהזכרנו את האיסור של מגולה וכיוון שהזכרנו את חייא ברב, הגמרא מביאה את הקטע הבא. אומר שמואל, האמת היא שלא רק נחשים מטילים ארס לתוך המשקים אלא גם שרצים אחרים, אבל רק הארס של נחשים הורג, לכן רק להם חששו. ושמואל מספר לחייא ברב משהו בשם אבא שלו רב, שהסיבה שהגויים שלא מקפידים על יין מגולה בכל זאת לא מתים, זה בגלל שהם אוכלים שרצים, והשרצים גורמים לחימום של הגוף, וכשהערס נכנס לגוף חם, הוא פחות משפיע, לכן הם לא מתים. וזה סיימנו, הגענו לשורה השלישית בלמד בית עמוד א', נחזור על מה שראינו היום. בהתחלה סקרנו את שלושת הרמות באיסור של יין נסך, האיסור דורייטה, איסור סתם יינם, והרמה השלישית שבזה התמקדנו, שזה איסור של יהודי להפקיד יין אצל גוי. רבי יהודה בן בתייר אמר שזה אסור רק בשתייה ולא בהנאה, אבל הגמרא שאלה למה זה לא אסור גם בהנאה, הרי יש כאן גם חשש של הרמה השנייה, כי אולי הגוי יחליף את היין. על זה הגמרא אמרה שיש פה חותם אחד, וזה מספיק בשביל למנוע את החשש של החלפה. אבל לגבי החשש של הרמה השלישית, כלומר שהגוי ינסך, וזה יש מחלוקת תנאים האם חותם אחד מספיק או לא, לפי רבי יהודה בן בתייר כמו רבנן זה לא מספיק, ולכן זה אסור בשתייה, אבל לפי רבי אליעזר ובר כפרה זה מספיק, ואז יהיה מותר אפילו לשתות. זה מחלוקת התנאים, ראינו אוסף של המוראים שמקלים כמו רבי אליעזר, אבל ראינו שאולי רבי יוחנן ורבי אלעזר פוסקים כמו רבנן, והם נחלקו האם לפי רבנן מספיקים שני חותמות או שאפילו זה לא מספיק. אחר כך הגמרא הביאה ארבע דוגמאות מציאותיות למה זה חותם בתוך חותם, ואז עברנו לסוגיה הבאה שזה יין של קוטים. אמרנו שהקוטים עצמם לא חשודים, אבל הבעיה היא שהם לא מקפידים על זה שגויים נוגעים להם ביין. בעניין הזה ראינו סתירה בין שתי ברייתות, ואמרנו שבאופן כללי הקוטים לא מקפידים, אלא אם כן הם חושבים שהיהודים רואים אותם. לפי רבי זהר זה כשהיין בעיר, ולפי רבי ירמיה זה רק כשהיין בין הגיטות. הנושא האחרון היה שחר של גויים שאין בו יין, ובכל זאת הוא אסור. סיבה אחת זה משום קטנות, וסיבה שנייה זה בגלל מים מגולים, אבל משתי הסיבות הגענו גם ליתרים, שאם זה משום חתנות אז מותר אם אתה לא נכנס לחנות ולא יוצר קשר עם הגוי, ואם זה משום מים מגולים אז בדרך כלל מותר, כי בדרך כלל יש קשות בתוך השחר שמחלישה את הערס, חוץ מלאנשים חולים שזה לא יעזור להם כל טוב.